or somebody else.
אנחנו עכשיו עוסקים בהשיגה בדף קוף חב זיין המבט. אוקיי, יכול להיות שנתחיל עם הדבר היותר קשה ואחר כך תגלוש במשהו יותר קל. נתחיל מראה המקומות לפי הסדר, מעשה ראשון שקדימו בשידונים. קודם כל, הגמרא אומרת, אם אתם זוכרים, בטוח שכן, על מה שכתוב במשנה, מעשה ראשון שניתן תרומתו, שאפשר לטלטל את המעשה הראשון, ועל זה הגמרא שואל פשיטו. נחדש את הגמרא שמדובר בקדימו בשידונים, והפריש ממנו תרומת מעשר, ולא הפריש ממנו תרומה גדולה. והגמרא מביאה את הדין של יעבור, מעשר של ראשון שהקדימו בשיבלים פטור מתרומה גדולה. על סמך מה? על סמך גזירת הכתוב, שנאמר והרימות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. כרש את הגמרא, מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה תרומת מעשר מן המעשר. ועל זה והפאפה הגיב והבאי יוכי אפילו דינו בקרי נעמי אומר לי עליך אומר כל מכל מעשרותיכם תרימו. ועל זה שאלת הגמרא, מה ראית? על זה נחלק את הגמרא, המבחינה בין היגן והלא היגן.
הרבה
מה מצוי עושה, אם הוא אומר את זה. סליחה. אוקיי. אז בכל זאת, ההבדל הוא שאם מדובר במצב שהיגן, כמו שרשי מסביר, חלה עליו חובת תרומה. בגלל הפסוק, ראשית דגון לך. מה שאין כן, במקרה השני, הלא היגן. אז לא חלה עליו חובת תרומה. אז קודם נתחיל עם רשי במסכת עירובין. רשי שמה, בדף המלאות ובבית, הגמרא גם כן שמה עוסקת באותו נושא.
הוא מדבר על מעשר
שכן. כן. הלך המקום מכל מעשרותיכם. אני חושב שיש גרסאות, אם אני לא טועה.
יש גרסאות, יש שם.
מקום מעשרותיכם תורים את כל תרומת השם, מה ראית? היגן והלא היגן. מסביר רשי, מה נקושת הגמרא כשהגמרא שואלת מה ראית? אומר רשי שמה, למד אלפון לבית, דברי המצל, ומה ראית? כותב רשי ככה. דלמוק מהקרא, מה ראית דלמוק מהקרא וחיל בהקדימו בקרי, ככה הגמרא כנראה מניחה, שאם מדובר במצב שהקדימו בקרי, אז כמו שאמרנו קודם, חל עליו חובת התרומה. זאת אומרת שהסברנו שהפסוק מיושם על המקרה הספציפי של דין ובקרי. מה שאין כן אומר רשי, הפסוק השני שפותר אותו, כמובן בדין ובשיבלים. אז על זה הגמרא שואלת. זאת אומרת בעצם מה שהגמרא שואלת לפי רשי, שאנחנו צריכים להגיד הפוך. היינו, מה הגמרא בעצם רוצה? שבדין ובקרי, לפי רשי צריך להיות פטור, ובדין ובשיברים צריך להיות חייב. כך לומד רשי במסכת ערבים קושת הגמרא. ממש ההפך. רשי לומד שנהפוך את הגמרא, שדין ובקרי יהיה פטור, ודין ובשיברים יהיה חייב. כך שואל את הגמרא. לא רק שרשי שם כותב בצורה כזאת, גם כי רשי בעוד מקום במסכת ביצה ודף יגיד לו נובד.
זה לפרוש פה.
מה?
שם אומר זה
פירוש. בצורה מפורשת. אומר רשי, כך לומד רשי את הקושם של הגמרא. התוסות בערבין, בדף הבא כמובן, תלמד לומר ראית, מדי בשם הריבו, ככה, אני אקרא את זה. לפרש ריבו, מה ראית לחלק בין הגדים ובקרי להגדים ובשיברים? אימו, בהגדים ובקרי, נמי פטור מתרומה גדולה. למה? הולו ולא הוקבה עדיין למעשר. איי, שואל התוסות, מה עם הפסוק? הוקרד מכל מתנותיכם תורים את כל תרומת השם. אומר התוסות שהפסוק הזה הולך על מה? עוד זה לחיוב ובירוע על פני הבית. במצב של ראי פני הבית, על זה הפסוק הולך.
מה שלך
אצלנו. בדיוק. אבל לא ייתכן לפרש חי ומה ראית, נאמר איפה, לחי וגדימה ושיברים ולפתור את גדימה בקרי כמו שמה שרוצה להגיד. אומר התוספות, למה אי אפשר לפרש בצורה כזאת? הוא אומר בשלוש מילים, דאין זו סברה. ממש זה הפך של כל ההיגיון, הפך של כל הסוגיה, הפך של כל הסברות. וכך התוספות גם כמסכת ביצה, באותו קו דוחה עמדת רש"י. שרש"י רצה להגיד שבגדים במקרי שיהיה פטור, ובגדים בשיבלים יהיה חייב, ככה מה שואלת, הגמרא דוחה את זה, היית גם והנוריד. כמובן, טעות עם גדול עמדת רש"י. מה עמדת רש"י? זה הפך מכל מה שאומר הראשונים. חוץ מזה, יש עוד רש"י, במסכת ברכות. רש"י שמה, גם כן, ומתחיל היגן, כותב שם רש"י ככה, במסקנה של הסוגיה, דהיינו, היגן ואילו איגן, בדף מ"ז, מסביר רש"י, וזה לשונו, היגן, משעה שנמרח בקרי נעשה דגן. זאת אומרת שחל עליו חובת תרומה, אבל רש"י מוסיף משהו. כותב רש"י, וכן דאיקו דגן, חל עליו רשות כהן תחילה. רש"י מוסיף פה, לא רק שמדובר במצב דאיגן, אלא אומר רש"י, חל עליו רשות כהן. דכתיב ראשית דגונך, תיתן לו. הפסוק שרש"י לא מצטט, כל הפסוק, ראשית דגונך תירשה בצריך, ראשית גס אותך תיתן לו. אבל בשיבלים, אומר רש"י, לא איגן. לא, חל עליו רשות כהן. שואלים הרש"י, מה כוונת רש"י כשהוא כותב פה? רש"י משווה בין מצב אחד שחל עליו רשות כהן ובין מצב שלא ניגן, שלא חל עליו רשות כהן. רש"י היה צריך לכתוב כמו שהוא כותב במקומות אחרים. מה כותב רש"י בכל המקומות האחרים? כותב רש"י שכיוון שנתמרח נתחייב, דהיינו אחרי המרוח, אחרי הקרי, אז חל עליו חובת תרומה איגן. מה שאין כן בגדים ובשיבלים, שמדובר במצב שעדיין לפני המרוח, אז אם כן לא חל עליו חובת התרומה. אבל פה מוסיף רש"י ביטוי שהדברים לא כל כך ברורים. זאת אומרת, מה הכוונה רש"י? שרש"י אומר, איגן הכוונה שחל עליו רשות כהן. לא איגן, לא חל עליו רשות כהן. אז השאלה העיקרית, השאלה העקרונית, מה עמדת רש"י? איך רש"י מסביר את הסוגיה? ממש הפך מכל הראשונים. הבאתי אתכם בירושלמי במסכת חלה. מה?
שם זה
לא מסכת. נכון. הירושלמי במסכת חלה, פרק א' הלך וגימו, אני אקרא, נצטט גם כן חזק מהיושלמי. אצלי זה בסוף ה' ובית, וזה נמשך לבא במד א'. אז כתוב היושלמי ככה, אומר רבי אבוהו, בשם יושב בן לקיש, מעשה ראשון שהקדימו בשיבלים, פטור מתרומה גדולה. כמו שאצלנו כתוב בגמרא. אומר רבי יוסי, כתיב את כל חלבו, את מקדשו ממנו. לא חלבו וחלב חברו. התורה אומרת את כל חלבו. אני אקרא את הפני משה, הוא מסביר, תיימו בפותם לתרום הגדולו, מפרש, נכתיב גם בתרום את מעשה, מכל חלבו, את מקדשו ממנו, את תרומת מעשה. ומי דלא כתיב מכל חלב, למי אותו דעתו? יש פה איזה מיעוט. מה המיעוט? אבל לא חלבו וחלב חברו. אומר הפני משה, שאם הקדימו למעשה בשיבלים, לא תפריש ממנו אלא חלבו שהוא תרומת מעשר, אבל לא חלב חברו שהוא תרומה גדולה. שאין עומדו ממנו, אלא מלטרו שנתברך מקרים. ככה ביוסי דורש. זאת אומרת, הדרשה שלו נדרשה, מחודשת, או דרשה אחרת אפשר להגיד, ממה שכתוב אצלנו בגמרא. הוא דורש מזה שהתורה כתבה, במקום לכתוב את כל חלב, התורה כתבה את כל חלבו, מדייק רבי יוסי שכוונה לכתוב לא חלבו וחלב חברו. זאת אומרת שהכוונה שהתרומה גדולה זה לא ייתן. ומה כן יפריש ומה כן ייתן? תרומת מעשר. חלבו ולא חלבו וחלב חברו. ממשיכה ירושלמי ואומרת, אומר רבי יוסי, כסיב והרימות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה ומעשר מן המעשר. הפעימו שמסביר שזה אינמי, למרות שלא כתוב אינמי בירושלמי, אבל זה עוד כנראה מקור לעמדה של הגמרא שמביא פה רבי יוסי מהפסוק בירושלמי, ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה ומעשר מן המעשר. אז זה הפעימו ש כמו אינמי הוא דאינמי להאחד היטיב הפסוק, ולא תרומה גדולה, תרומת מעשר מן המעשר. כמובן שהדרשה הזאת דומה לדרשה שלנו בגמרא. החידוש פה זה החלק הראשון, התירוץ הראשון, היינו לא חלבו וחלב חברו. אבל עכשיו הירושלמי ממשיכה. ממשיכה והיא אומרת ככה, בשל מלח ואחר כך יפריש תרומת מעשר שלו. מסביר הירושלמי, מסביר אחרי משה, מה כוונת הירושלמי בשל מלח ואחר כך יפריש תרומת מעשר שלו? אומר אחרי משה, ודווקא שאחר שהגדילו בשבלים מרחו עשה את המלוח ואחר כך יפריש תרומת מעשר שלו. ממשיכה ירושלמי, אבל אם יפריש תרומת מעשר ואחר כך מרחו, אם הוא עשה הפוך, הסדר קודם שיפריש תרומת מעשר ואחר כך עשה את המלוח, כתוב בירושלמי לא בדו. לא בדו הכוונה, אומר אחרי משה, אבל איבחו, דהיינו כשעשה הפוך, שהפריש קודם תרומת מעשר ואחר כך עשה את המלוח, לא בדו אמרו שפטור מתרומה גדולה. במקרה כזה אינו פטור מתרומה גדולה. נסיים את הירושלמי את דברה בצורה כזאת. אוקיי, אין צורך בעצם לקרוא את החלק השני של הירושלמי, אבל אני רוצה לקרוא דברי החזון איש. החזון איש, הירושלמי כתוב שיש הבדל בין אם קודם עשה את המלוח ואחר כך הפריש תרומת מעשר, שבמצב כזה אז אנחנו אומרים ש, זאת אומרת, אחר שהוא הגדיל בשיבלים עשה את המלוח ואז הוא הפריש תרומת מעשר שלו, אז כן, אנחנו אז אומרים שהוא פטור מתרומה גדולה. אחרי דימו בשיבלים, עשה את המלוח, אחר הפריש תרומת מעשר, מה שאין כן במקרה שהוא עשה הפוך, דהיינו קודם הפריש תרומת מעשר, אחר כך עשה את המלוח, לא בדו, זאת אומרת שבמקרה השני, לא, אנחנו לא אומרים שהוא פטור מתרומה גדולה.
הישראל
הפריש, הוא הקדים בשיבלים, והפריש, עשה את המלוח, אחר כך הפריש תרומת מעשר. זה דומה בעצם למה שכתוב בגמרא אצלנו, ההבדל הוא שהשאלה מתי נעשה מלוח. האם המלוח נעשה קודם שהוא הפריש תרומת מעשר, או שהמלוח נעשה אחר כך. אז הוא, בירושלמי כתוב שכל מה שאמרנו, כל הלימודים שהזכרנו, דהיינו שהוא פטור מתרומה גדולה, מתי מדובר דווקא במצב שהוא עשה את המלוח קודם. ואחר כך הפריש תרומת מעשר שלו. זאת אומרת, קודם הוא עובדים בשיבלים, הוקדים בשיבלים להקריש, ואחר כך הוא עשה את המלוח,
וישראל עשה את המלוח ממש נשאר.
כן, כן, ואחר כך הוא הפריש תרומת מעשר שבו, נתן זה ללוי. אחר כך נתן הישראל ללוי תרומת מעשר שבו.
תרומת מעשר.
כן, מה שאין כן, אם הוא הפריש תרומת מעשר קודם, נתן זה ללוי, ובסוף עשה את המלוח, אז אם כן, בוא אנחנו לא אומרים שהוא פטור בתרומה גדולה.
אבל
כקורא
לי, הישראל לא מפריש
תרומת מעשר,
הלוי
צריך להפריש את זה. לא, לא. מה שקרה, עוד הפעם. הוא הגדיל בשיבלים.
הלוי הגדיל בשיבלים.
לא, לא, לא. הישראל. הישראל יודעים בשיבלים, כמו שכתוב אצלנו בגמרא, ואחר כך שיהודים בשיבלים עשה את המיווח. הישראל
לקחת...
הישראל, עשה את המיווח, נכון, על הצורה הזאת, שיהודים בשיבלים, יגדים להפיש בשיבלים, מרחול, ואחר כך יפיש קומת מעשה על זה.
מהחלק שהוא
פריש כבר
מהשיבולים
או מהשמישה? הרי תמות מעשה
הוא בא
ממעשה. כן, כן. זאת אומרת, החלק ששייך ללוי, כנראה הוא פריש. כנראה הוא עשה את הכל. כך אני מתרשם מה שכתוב בירושלמי, שקודם הוא יקדים להפריש בשיבולים, עשה מיוח, ובסוף החליט גם כן להפריש תמות מעשה שלו. אז במצב כזה כתוב שאז הוא פטור מתרומה גדולה, מה שאין כן. אם הוא רפח את הסדר, קודם הפריש תרומת מעשר, אחרי שהגדירו בשיבלים, הפריש תרומת מעשר, ובסוף עשה את המירוח, אז אי אפשר להגיד פה שהוא פטור מתרומה גדולה. כך כתוב על יושב. החזניש, בדמי, אומר ככה, אני קורא בדברי החזניש, הוא מנסה להסביר את היושב. כותב החזניש, רק רגע, מבואר, זה חזניש בסימן דלת בדמי, סדקות מחפגנו. מבאר את הירושלמי בצורה כזאת. מבואר, כתיב על החזניש, ועד שיפריש תרומת מעשר, חייב גם בתרומה גדולה. אלא, כשמפריש תרומת מעשר, נפטר בתרומה גדולה. והילקוח לחלקינם. הוא אומר שברגע שאדם מפריש תרומת מעשר, אז הפטור של תרומה גדולה חל. והילקוח אומר החזניש מחלקינם. ויאמרו, דווקא בהפריש, מיני ובי. מה זה אומר מיני ובי? מה שמעת? מאותה תרועה הוא הפריש, ואז אנחנו אומרים, ברגע שהוא מפריש תרומת מעשר, פטור בתרומה גדולה. אבל הוא הפריש שלו תשומת מעשר במקום אחר, אם הוא עושה את זה במקום אחר, לא נפטר מתרומה גדולה. ואפילו הפריש מיני ובי. אני גם כן, רק רגע, אני רוצה להבין אותו. והוא ממשיך ואומר, דווקא כשהפריש אחר מלוח, כל מה שאמרנו על עכשיו, אם הוא עשה את ההפרשה אחר מלוח, אבל הפריש תרומת מעשר, קודם מלוח, ואחר כך מלח, ובשור שהוא מתחיל בצורה מן התורה, אין עליו חי תרומת מעשר, שבי מתחיל בצורה גדולה. מה הכוונתו? אני חשבתי, אבל אני לא בטוח, שזו יקרה בחזניש. השאלה היא בגמרא שלנו, נחזור לדברי הגמרא. אנחנו נביא למעשה ראשון שהגדינו בשיבולים. והשאלה האם יש חובה להפריש תרומה גדולה או לא. האם אנחנו אומרים בגדול שהגדינו בשיבולים, בגלל שהקדמתי, בגלל שקפצתי, האם אנחנו אומרים שיש חיוב בעצם להפריש תרומה גדולה? למרות שהקדמתי בשיבולים, להפריש. עדיין חובת תרומה גדולה חלה, אבל בגלל שהפרשתי תרומת מעשר, אז זה פתר אותי מלתת תרומה גדולה. זה אפשרות אחת. זאת אומרת שהחובה לתת תרומה גדולה עדיין חלה. אבל מה עשיתי? בזה שהפרשתי תרומת מעשר, פתרתי את עצמי מלתת תרומה גדולה. זה אפשרות אחת. או שאפשר להגיד שאין שום בכלל חיוב תרומה גדולה. אדם שהפריש והקדים בשיבלים, זה אומר, לפני שחלה החובה, אז הוא בכלל לא חייב תרומה גדולה. אז לכאורה, כך אני חשבתי שזוהי כוונת הירושלמי. שהירושלמי יש שני לימודים, שני פסוקים, שהירושלמי הביאה להוכיח את הדין הזה, למה הוא פטור בתרומה גדולה. אם אנחנו נלמד את עיקר הילקוטה מהפסוק הראשון, את כל חלבו, את מי דשום ממנו, והירושלמי דורש שלא חלבו וחלב חברו, אז מהי הכוונה? הפשט שבמעשה הראשון שהקדימו בשיברים אין שום חובה לתת תרומה גדולה, שכל עיקר חיובו זה רק להפריש תרומת מעשר. למה אני אומר את זה? בגלל שהפסוק הזה לא כתוב שום דבר על הפרשה, לא כתוב לשון הפרשה, לא כתוב לשון הרמה. אומרת התורה, את כל חלבו, את מקדישו ממנו, דורשים חז"ל, בירושלמי, לא חלבו, זה חבר חברו. זאת אומרת, מה הביאור בחבר חברו? הביאור, תרומה גדולה, שאני לא מחויב בתרומה גדולה. פקע ממני חובה תרומה גדולה. אני לא חייב לתת תרומה גדולה. בכל זה, אם אנחנו לומדים את הלפותא מהפסוק הראשון, שהירושלמי הביאה. אבל אם נלמד את הלפותא מהפסוק השני של רבי יוסי, דהיינו, דהיינו, אם אין תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה או מעשר מן המעשר. אז אם כן, מה הפשט? כמו שכותב החזון איש, כמו שאני הבנתי ממנו, דהיינו, שבאופן עקרוני חלה חובה תרומה גדולה. החובה להפריש תרומה גדולה עדיין נשארת, עדיין קיימת. אבל פתעתי את עצמי איך בזה שהפרשתי תרומת מעשר. וזה מה שכתוב בפסוק. והרימותי ממנו, פה התורה השתמשה והשתמשת לשון הרמה, לשון הפשה. אתה שומע יהושע. והרימותי ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. כתוב לשון הרמה. זאת אומרת, לפי מה שכתוב פה, חובת תרומה גדולה נשארת. עדיין חלה עליי החובה הזאת. אבל מה בעצם לא חלה עליי? חובת הרמה. בגלל שהתורה אומרת, והרימות ממנו תרומת השם מעשה מן המעשר, ואין חובת הרמה של תרומה ומעשה מן המעשר. זה מה שבעצם התורה ממעטת מהפסוק השני הזה. ואומר, אני אומר, שאני רוצה להגיד שיש לו מחלוקת בין הפוטות בירושלמי, והמחלוקת סובבת מסביב הציר הזה. דהיינו, האם חלה עליי עדיין חובת תרומה גדולה, אבל בזה שהפרשתי תרומת מעשר פתרתי את עצמי מהחובה הזאת? או שבעצם לא חל עליי בכלל שום חובה על תרומת תרומה גדולה. החובה הזאת פקע ממני. החובה הזאת בכלל איננה מוטלת עליי. ולכאורה זה תלוי בשני הלימודים האלו. בשני היפותא. לפי היפותא הראשונה, לא חלבו וחברו. אני הבנתי שכוונת הפסוק הזה, את מי גשור ממנו לא חלבו וחברו, שבמעשה ראשון שהגדירו בשיעונים, אין שום חיוב לתת תרומה גדולה. כל עיקר חיובו זה רק בתרומת מעשר. איך אני יודע את זה? בגלל שבפסוק הזה לא רמוז ולא כתוב לא שום טרמינולוגיה של הפרשה או הרמה. מה שאין כן, הפסוק השני, שהתורה אומרת והרימותי ממנו, כנראה שהתורה ממעטת, אי אפשר להרים ממנו תרומה ומעשר מן המעשר. אי אפשר להרים ממנו שני דברים, אבל חובה תרומה גדולה, אני שום ספק שהיא חלה עליי. זאת אומרת, הספק פה האם חובה לתת תרומה גדולה פקע לגמרי לחלוטין, או שעדיין החובה הזאת נשארת, אבל אי אפשר להרים שני דברים עקב הפסוק השני, והרימות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה מעשר מן המעשר. ואני כל זה קלטתי מהחזון איש. בגלל שהחזון איש פה לומד לכאורה, הוא לא תולה את זה בשני היפותות. אבל מה שהוא כן אומר, שבעצם חובה של תרומה גדולה חלה. אבל החובה הזאת פתרתי בזה שהפרשתי תרומת מעשר. כמו שאמרתי, חובת הרמה אי אפשר להבין את שני הדברים האלו. אבל גבי עצם חובה לתת תרומה גדולה, החובה הזאת קיימת. למה אני אומר את זה? בגלל שעכשיו אני רוצה להסביר את ההמשך של הירושלמי. אם הדברים, אם כנים הדברים, אז דומה לי שהפשט ככה. אם אנחנו נגיד שאין שום חובה לתת תרומה גדולה לחלוטין, אז אם החובה הזו פקע, אז מה זה משנה? מה לי הפריש ואחר כך מרח? או מרח ואחר כך הפריש, מה זה משנה? ועולם הוא פתור בתרומה גדולה. מה זה משנה הסדר שאדם עשה את הדברים? מה זה משנה אם קודם עשה את המרוח ואחר כך הפריש? או שהפריש ואחר כך הוא מרח? בעיקר או בעיקר, הוא פתור בתרומה גדולה. אם אנחנו נקבל את ההלכה הזאת שהוא פתור בתרומה גדולה. אבל אם נגיד, כמו שהחזניש רומז, שחובת תרומה גדולה חלה עליי, אבל בזה שהפרשתי תרומת מעשר, אז עכשיו פתרתי את החובה הזאת, אז אם כן, מתי? במה דברים אמורים? וככה אני חושב מדויק לשון הירושלמי, מתי אנחנו אומרים שפתרתי את עצמי מהחובה הזאת? דווקא אם הוא מרח ואחר כך הפריש. קודם עשה את המרח ואחר כך הפריש תרומת מעשר. אבל אם הוא הפריש ואחר כך מרח, לא בדע. כתוב בירושלמי שאז הוא חייב בתרומה גדולה. ואני חושב שזה גם כן נפתלינה, כמו שהחזניש פה מסביר. אם הפריש מיני ובי, אז בזה שהוא הפריש תרומת מעשר, עכשיו הוא פטור בתרומה גדולה. אבל אם הוא מפריש במקום אחר, לא בדע, כתוב בירושלמי. ואז הוא חייב להפריש תרומה גדולה. אבל כל זה נאמר רק אם יש חיוב להפריש תרומה גדולה. אבל פתרתי את עצמי בזה שהפרשתי תרומת מעשר. אבל אם אנחנו אומרים שבכלל אין שום חובה להפריש תרומה גדולה, אז זה לא פתור, מה זה משנה? אפילו מפריש במקום אחר הוא פתור. פתור זה פתור. למה אני אומר כל זה? רש"י ותוספות. אני מנסה להכניס פה רש"י דבר שאני יודע כבר, אני רואה את הפנים, שאתה חושב שזה לא רש"י. רש"י זה כל הסבורה. רק רגע, אוקיי, עוד בזמן שאתה מקשה על זה כבר. אני מוכרח ליישב את רש"י. אז זכור עמדת רש"י כאן. אוקיי. אז כנראה שרש"י הבין שמעשה ראשון שקדימו בשבלים, הבין רש"י שחובה תרומה גדולה עדיין נשארת. אני לא יכול להתחמק מהחובה הזו, אני עדיין חייב להפריש תרומה גדולה, אבל מה עשיתי? בזה שהפרשתי תרומת מעשר, פתרתי את עצמי מהחובה הזאת. זאת אומרת, יוצא לפי זה שכל ההבדל בין הקדימו בשיבולים ובין הקדימו בקרי, זה לא נוגע בעצם החיוב. בעצם החיוב, שני המצבים האלו שווים, שני המצבים האלו זהים. שחלה, רק רגע, שחלה חובה תרומה גדולה, אבל ההבדל ביניהם לגבי מה? לגבי גוף ההפרשה. דהיינו, שבגדימו בשיבלים אין שום חובת הפרשה. למה? בגלל שהוא נפטר מהחובה של תרומה גדולה בזה שהוא הפריש תרומת מעשר, מה שאין כבגדימו בקרי, שאז הוא שום ספק שהוא חייב כבר להפריש תרומה גדולה, אז זה מה שאומר רש"י, מה ראית? לומד רש"י עכשיו, שנגיד איתו, נגיד הפוך, דהיינו, בהקדימו בשיבולים, מה נגיד שמה? ששמה קיימת חובת הפרשה. ובהקדימו בקרי, בזה שהפרשתי תרומת מעשר, פתרתי את עצמי. מה שאלו התוספות הרש"י? התוספות בערבים, התוספות בביצה. הם שואלים הרש"י, הריבון בערבים וגם כאילו בביצה, למה לא יתכן לפרש כמו שרש"י רצה להסביר? רש"י רצה להסביר שנחייב אותו בדין ובשיבלים ונפתור אותו בדין ובקרי. אז הם אומרים איזו סברה, זה הפך מכל הסוגיה. אבל רש"י לכאורה, אין כוונת רש"י לפרש איפכא לגבי עצם החיוב. לא בזה התכוון רש"י. זאת אומרת, האם יש חיוב או שאין חיוב. בגלל שאין שום צדק, שאין שום חיוב. אבל כל הדיון זה לגבי העובדה שבזה שהוא הפריש תרומת מעשר, פתר את עצמו מתרומה גדולה, אז כך רש"י אומר, זה הדיון. מה שאין כן הריבוא וראשונים אחרים, הם אומרים, לא, במעשר ראשון גילו בשבלים, אין בכלל שום חובה של תרומה גדולה. אין על מה לדבר. גוף החיוב פקע לגמרי. בזה שהוא עובדים, בזה שהוא קפץ, אז הוא הפקיע את כל החיוב. ככה הם הבינו. אז כל עיקר חיובו, עכשיו זה מה? תרומת מעשר. זה כל עיקר חיוב. אז לפי זה, אם נגיד איפכה, אז יוצא שבדימו שיבבים יש חיוב, והשם כבדימו גבים, זה לא הייתה חיוב על בצורה כזאת. אין זו סברה, אין צודקים. אז זו הסיבה שהם מפרשים, במה ראית שבין נגדים לשיבה ובין נגדים לוקים פטור, והפסוק אומר התוצאות, הריבו הולך על מה? הרי יפה הבית. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לרשי, וזה גם כן יסביר לי את הרשי השני. מה אומר הרשי השני? ושוב קורא. רשי אומר ככה, ואחר שנתמרח, חל עליו רשות כהן. מה כמובן אתה שיבה מדין אלו? שיש הדבר לדימו בשיבורים ולדימו בקרי. בדימו בקרי אומר רשי, חל עליו רשות כהן. בדימו בשיבורים לא חל עליו רשות כהן. מה כמובן רשי? שרשי אומר שבעצם, באמת, גם החיוש של תרומה גדולה, החובה הזאת חלה. אפילו בדימו בשיבורים. גם כן החובה חלה. אבל אחר שנתמרח, אומר רשי, אז כבר הוא חיה בהפשה ממש. זה הפשט שחל עליו רשות כהן. אני לא אומר שזה לא דחוק, אבל אני עובד קשה. יושב את רשי. אתה, יושב אומר שזה לא נכון. לא כן, מה אתה אומר?
אם זה
נמשל,
אולי אפשר
לקרוא,
אני רק אומר את זה, אני לא חושב את זה, אני לא חושב את זה, אבל אפשר לקרוא את זה, שיש שם נכון מה הסיבור הזה.
וגימר,
זה לא
ממש חסר סוגיה.
זה
איך
חסר לספר בדברי רשי. גם כדי, אני מגיע לי...
אז איך
אתה מסביר את רשי? לא, יש לי בעיה, זה רשי, אבל הסיבוק של רשי, אני חושב לדעת את זה לא. יש לי בעיה, זה רשי, יש לי בעיה בזה. אני לא מבין את רשי, זה נשאר, הבעיה איתך. של דיקר ודייסר, זאת אומרת, יש לי
בעיה,
אבל בכל זאת.
אבל מבחינת הספרה, שמעת מה שאני רוצה להגיד?
כן, אני לא יודעתי, אם זה ייקח באמת את שיטת הירושלמי, שהפרשת תרומת מעשר, פתר אותו
מהתרומת מעשר. ככה חזוניש,
ללב
שם בירושלמי. כן, כן, נכון, בדיוק.
ועד התשובה חוזרת, האיגן הלאיגן.
אז המסקנה, מה המסקנה התשובה שלו? הוא גם כצודק.
לפי
הירושלמי, לא, המסקנה היא שאו שההלכה הזאת היא לא נכונה.
אבל
לא צריך
להגיד
האיגן הלאיגן. לא, זה בדיוק הכוונה. זה איגן, זה לא איגן, זה בדיוק הכוונה. שאנחנו דוחים את ההלכה הזאת.
ההלכה
היא
על הגבה של הלוי, על החיוב של הגבה של הלוי.
עכשיו אנחנו אומרים, האיגן, האיגן, לא, זה בדיוק הכוונה של הגמרא. אני חושב שזה קצת קשה, אני מסכים איתך. זה לא גם נכנס בשקלטריות. אוקיי, אני ניסיתי. זה דבר אחד. דבר שני, אני... מה? כן, כן, לא הבנתי את זה, זה נכון. באמת שרציתי להגיד לפני שבוע שהמחלוקת בין הפופול הבאי, האם מדובר בשני שמות של צבר? יש הבדל בין שם של צבר לגבי תחום הגדול ושם של צבר לגבי תחום המעשה, או שמדובר בשם אחד של צבר. ככה שק וטליה בין הפופול והבאי. כך אמרתי בשבוע שעבר. אם אני לא טועה, דומה לי שפעם אחת שמעתי משהו כזה מהרה הזאת. שכך הוא רצה להסביר, אני לא זוכר עכשיו איזה גמרא.
יש כל
כך עובד
שזה
מוזכר. נכון, זה מוזכר הרבה פעמים. אני אפוא ולבא, יוח אבינו דידי פלפי נמי דיפוטר. ומה בעצם חשבה הגמרא? ומה חשב הפוטר? כנראה שהוא חשב שזה שם אחד שוטר. אז אם זה שם אחד שוטר, מה זה משנה? הגדירים בשיבור ומגדירים בקרי. ומסקנה, אני אומר, לא, מה פתאום? הולך למקום וכל מה אתה צריך, אמר לו, איתה היגן והיגן, אי אפשר להגיד שזה שם אחד שוטר, זה שני שמות שונים שוטר לו. שם אחד שוטר לו, חלות שם אחד לגבי תשום הגדול, אבל לא חלות שם שוטר לו לגבי תשום המעשר. היגן והלויגן, איך אתה משווה את הדברים? אבל ההלויגן, אבל אוכל פחות לדל הפוכן, מבוססת על ההנחה הזאת. אוקיי, יש עוד נקודה נוספת, ראינו, הנושא של חומש. זה נושא מעניין לו. אומר התוספות פה, הקמ"ש כמו מלחמת מעקים. כל מה אומרת הגמרא פה למטה? מה זה שני? פשיטא. מה החידוש? לא צריך שנתן את הקרן ולא נתן את החומש. אדם שרוצה לדוד מעשה שני, צריך להוסיף חומש. הוא לא הוסיף את החומש. מה החידוש? הקמ"ש כמו מלחמת מעקים. אומר התוספות בשבת, קורס זין ובית, ובאמת כמו הקמ"ש כמו מלחמת מעקים, ואף אגב לנבוא לנו בפרק הזו, שם הגמרא שואלת אם העקב היא לא, אז זכרו לה, הגמרא הייתה צריכה לפשוט את הספק מהסוגיה שלנו. ולא פשוט מאוכל. למה הגמרא לא פשטה את הספק שלהם שם מסוגיה מפורשת אצלנו של חומש ועקב? אומר התוספות, למה? משום דבר במוצא זה ביטחי. זה אגב הכי נתניה. נו, ככה התוספות גם כן במסכת ערבים, ואנחנו עמדה אוכל לבית. כותב בצורה דומה, כמעט אותו תירוץ. שם הוא שואל, אם תורם המים לא פושטים מרוח בפרק הזו ונכון משמעקד, יש לו מה משום ניגו למדחיל. אפשר לדחות את זה, הוא לא הוקמה כשנתן החומש. שמדובר בירוקים, פשוט כן נתן את החומש. יאב אגב, במילפון פשיט להיא, אם הוא נתן את החומש, אז מה החידוש? מה התוסות? אגב, מה יש לראשון? מה גם מה יש לשם?
שצוח.
אז אני רוצה להסתכל על דוגמה במציאות. וזה מה שהבניתי אותך, בסוגיה שם, בדף נדבר. שם הגמרא שואלת, חומש מעקב או אין מעקב? אומרת הגמרא, דלית בדלית, אם הוא עשה את הפדיון בצורה כזאת, והכנף של מייסי חומש, עובדים לו עבור בחמיש של תורי לחמש מעקב. אומר רשי, דברמת לחומש מעקב, רשי שם במציא המדבר, אכיל החוץ לחומר עד שייתן החומש. כשכתוב חומש מעקב, מה הכוונה? אומר רשי, מעקב במה? ביכולתו לעשות מה? לאכול את המס מחוץ לחומר, עד שייתן את החומש. זאת אומרת, רשי לומד, לא כמו שאנחנו לומדים את הסוגיה. כן, כן. אנחנו לומדים את הסוגיה שם, ואני חושב שככה פשוט של הסוגיה, מה הייתה כל השאלה של הגמרא, חומש ועקב ואין חומש ועקב? השאלה לגבי מה? עצם החיבור. האם הפירות האלו נתחבלו ולא נתינה חומש? ככה הגמרא, ככה פשוט של הסוגיה. האם חומש ועקב בחיבור, בפדיון, או שחומש אין ועקב בחיבור ובפדיון? אומרת הגמרא מסקנה, כמו שכתוב אצלנו, אין חומש ועקב. פתאום לומד רשי, משהו אחר לגמרי. לומד רשי שמה, מה הדיון הנידון, אומר רשי, על איסר אכילו, האם אפשר לאכול את המעשה חוץ לחומה עד שייתן לה חומש?
לא,
לא, רשי לא אומר. מדורש ברשי, אכילה חוץ לחומה עד שייתן לה חומש.
לא, אכילה חוץ לחומה, זה רק מוצר,
זה פדור. רגע, רגע, זה הסיבה ש... תסתכלו ברמב"ם. אומר הרמב"ם בפרק ה', לא חושב שאני הלך להתבן. אני חושב שרשמתי את זה, כן. פרק ה' הלכה להתבן. כותב הרמב"ם ברחוב מעשה שני ככה. פרק ה' י"ב, ברחוב מעשה שני. הפודה מעשה שני לעצמו, ונתן את הקרן, ולא נתן את החומש, אף על פי שאין החומש מעקב, בא הרי נתחלל. כותב הרמב"ם שהאכילו אותך, הפדיון הוא פדיון משוכלל, לא יוכל עד שייתן החומש. זה ברמב"ם לא יכול לאכול עד שנותן את החומש, ואפילו בשבת. גזירה שמגיע אפשר ולא ייתן. כן, כן, כן. אבל אני רוצה פה להסביר שיש מקום לרש"י ורמב"ם מה הייתה עיקר השאלה של הגמרא. האם עיקר השאלה מתייחס לאפקטיביות של החילום, גוף החילום, האם חומש מעקב בגוף החילום, או שכמו שרם כותב, שעל זה אין שום ספק, שחומש אינו מעקב בגוף החילום. אבל השאלה הייתה שאלה אחרת. דהיינו, על האכילה, כמו שרשי כותב, אבל רשי לומד שזוהי בעיית הגמרא, והרמב"ם כאן היא לחולק. אז רציתי להבין את השרה במחוגת הזאת. אז בגלל זה הבניתי אתכם לסוגיה מסכת מכות, בדף י"ט. אני אקרא את הגמרא בדף י"ט במסכת מכות, ודובר לי שיש פה מחלוקת מאוד מעניינת ויסודית עם רש"י
ובין הרמב"ם.
נכון, נכון. במכות דף י"ט אומר את הגמרא ככה: אומר רבי יוסי, אומר רבי יחיא, מעשה שני מאמותי חייבים עליו מי שראה פני החומה. האמת היא, עשה את העשר, עקור תרועת זרחו, היוצא עשה זה שנה שנה, ויחל בבני השם הלוקח, ובמקום השירחל, לשכן שמו שם, נעשה דיבותך, תירושך ויצורך, ובחורות מכורך ויצורך. השם אומרת התורה, ויחל בבני השם הלוקח. אומרת הגמרא, עולה פעמי זה שני מהמסך היום הנולום, מי שראה פני החומה, מה איתה עם ביום הקור, לפני השם הוקח את רכוינו, הוא כסיב לא תוכל לאכול בשבילך. התורה אומרת גם כן שאסור לאכול בשבילך מסה בגלל חתי ראשך ויצורך, ובכל ביקורך ובצורך, בכל דרך שתידו ונבסך את תמונת ידך. אז יש לב, לא תוכל בכל שבילך, ויש גם כן הפן החיובי, לפני השם הוקח את רכוינו, דורש את הגמרא, כל היכל דקרינו בלפני השם הוקח את רכוינו, קרינו בלא תוכל לאכול בשבילך. אם אנחנו יכולים להפעיל את הצד החיובי, די לפני השם הולכים לצוף לנו, אז אפשר להפעיל גם כן את הלב שלא צריכה לכם שרח. וכל אחד לא קמין לבין לפני השם הולכים לצוף לנו, אם זה עדיין, אם עדיין לא הגענו לפן החיובי של לפני השם הולכים לצוף לנו, אז לא קמין לבין לא צריכה לכם שרח. כך זה ראש לגמרא. זאת אומרת שהפן השלילי תלוי בפן החיובי. כך הגמרא דורש. שואל התוספות ככה: דברמת לו עומר בקושר, וכיוון שקודם שיהיו לפני הבית פוך אינם דמות לא אכלו חוץ, וכיוון שלפני ויהיה לפני הבית אפשר לאכול את זה איפה? מחוץ לירושלים. אם כן, למה הוסקק לעולם לכתוב מעשה שני? למה צריכים בכלל כל העניין של פריום מעשה שני? שואל התוספות, מותר לאכול את זה קודם שיהיה פני הבית, אז אנחנו צריכים לכלל אותו מעשה שני? מה כל הפדיון הזה? מה פשע הפדיון הזה? ויש לומר, תבד עלי לכל אב. נכון שאין לב, אבל עשה איתו. תכתיב, וצעת הכסף ביותו, והלכת לעמוק מה שאיך השם הולכת אותו. אבל בלא פדיה, לא. זאת אומרת, אומר התוספות, שעל מעשה שני, קודם שראה מעשה השני פני החומה, קודם ביד פני החומה, יש איסור עשה, איזה איסור עשה, בצד הכסף ביותו, אבל אין לב. כך אומר התוספות. רש"י חולק על זה כמה פעמים, בש"ס, רש"י בו מציע את הצדיק, אומר א', ודבי המתחיל הבא יחומו, כותב רש"י, שאסור לאכלו חוץ לחומת ירושלים. רש"י כותב בצורה מפורשת שמה, צד גמל, דבי המתחיל הבא יחומו, כותב רש"י שאסור לאכלו חוץ לחומת ירושלים, והכי עושי רב ולסך סוין לדוח אילה ולזוך על הרב שלך. יש לב. לא רק רש"י שמה, יש עוד מה שמצאתי שלא רשמתי במסכת יומא, בדעתת. גם כן, הגמרא אומרת שמה, מעשה שני נפרשו וניסקו ונאכלו בירושלים, אומר רש"י, נפרשו וניסקו, שהרי יש בו איסור לא צריך ללכת בשביל לאכול. מפורש ברש"י, שמחוץ לחומת ירושלים יש איסור לאו. ואומר רש"י הבין, שהמעשה שני, קודם שראה פני החומה, יש איסור לאו. איזה לאו? לא צריך לאכול בשביל לאכול. ועכשיו יש לנו את הרש"י שלנו, ובמציא מנדל. מה אומר רש"י שמה? חומש לא מעכב. אומר רש"י, כשמה שואלת השאלה האם חומש מעכב, חומש אינו מעכב, אומר רש"י, השאלה הזאת, מה הרלוונטיות של השאלה הזאת? אומר רש"י, כלפי איזה שאלה? שהאוכל לא כעלו משום מלטוך עליך ושורך. אז מה רואים מדבר רש"י? שהאוכל לא כעלו, רש"י מדבר על אוכל. האם חומש מעקב או חומש לא מעקב? אם חומש אינו מעקב, הכוונה שהוא יקבל מלכות. למה? בגלל העולה שרצו אותה, לא בשבילך. אז מה מחלוק פה משהו בתוספות? יש פה מחלוק משהו בתוספות, מה הסטטוס של מעשה שני מחוץ לירושלים? לפי התוספות, אין שום ספק שהסטטוס של הדברים מדובר, אומר התוספות במה? במצב שיש עשה, איסר עשה, אבל אין לה. ורשי כמה פעמים אומר שיש לה. רשי מדבר על מלכות. לא תוכל לך בשבילך. אז מה המחלוקת? חשבתי להסביר שהמחלוקת היא ככה. רשי סבור שיסוד האיסר של מייסי שני, קודם שואה פני החומה, זה איסר אכילה. זאת אומרת שגוף המעשר הופך להיות חצה של מחול דסות. המעשר הזה אסור באכילה. אז בעצם לפי רשי, יש על זה איסור לב. אומרת התורה, לא תוכל לאכול בשעריך. מעשר דגון חתי או שבי יצריך. לפי רשי, מצד חלות האיסור, אין שום הבדל בין מעשר שני קודם שראה פני החומה, ובין מעשר שני לאחר שראה פני החומה. יש על המעשר חל עליו דין מחלות עשרות. זה חפש של איסר. ועל זה כמובן לקבל מלכו, יעבור עליו, לוצאות עליו בשבילך.
לא נגיד
ריבוע לא מחלות להלכה. נכון. אבל התוספות כנראה סבורים שזה לא מחלות עשרות. חפש של מעשר שני, קודם שראה פני החומה, זה לא חפש של איסר. אלא מה? יש איסר עשר. התורה אומרת, ויצרת הכסף ביותו, והלכת לעמוק עם השיר, השם הלוקר בו. הכוונה שאם יש איזה איסור, האיסור נובע מהפסוק הזה, מהפן החיובי, שהתורה מחייבת אותי, התורה דורשת ותורה ממני, לקחת למעשה ולביא את זה לירושלים. ויצרת הכסף ביותו. זה איסור נפרד. זאת אומרת, לפי התוספות, יש הבדל עצום. בין מה למה? בין מעשר שני קודם שעה פני החומה? קודם שעה פני החומה, איזה איסור הוא בלבנתי לפי התוספות? איסור עשה שרוצה פני הכסף להיות. מה שאין כן, מעשר שני לאחר שעה פני החומה, עכשיו אין שום ספק, יש בזה לא? לא תוכל לך בשורך. זאת אומרת, אחרי שהמעשר ראה פני החומה, לפי התוספות, הופך המעשר להיות חצי של איסור. אבל לפני זה לא חצי של איסור. זה לא מחלות אסורה. אלא מה? יש עליו, כמו שאמרתי, את הדין הזה. דיינו, איזה דין? הדין שמצא את הכסף ביותו. זאת אומרת, יש מחלוקת רש"י בתוספות, מה הסטטוס של המעשר קודם שראה פני החומה. לפי רש"י, אני אומר שזה יש איסור אכילה. גוף המעשר שני הופך להיות מחלוקת אסורה. אם כן, אומר רשי שעל זה, אין שם ספק, עובר עליו. הוא צריך עליו לשלך. אומר את הסוף, לא נכון. לפני שהמעשר רב פני החומה, מה יש? יש איסור עשה. התורה מחייבת אותי, ביצרת הכסף להיות חוב, הלך לרוקר, שאיר השם הולכי חודום. אחרי שהמעשר רב פני החומה, אז זה בכלל, אז הסכן שהמעשר עכשיו עובר מחצר שאין בזה איסור אכילה, וחצר שיש בו איסור אכילה. ככה מרוק זה השם את הסוף. אז דומני שהמחלוקת הזאת, אפשר להעביר גם כן למחוק בין רשי ורמב״ם איך לומדו פשט הסוגיה. הסוגיה גם מציע, אם חומש מעקב או חומש אינו מעקב. אמרנו שלכל החלוקים רשי ורמב״ם, מה כל הדיון? האם הדיון, כמו שאנחנו רגילים לומדים ברוך ופשטו, שמה הדיון שאמר? כל הדיון הוא מסביב, האם מה? האם החילוק חל או לא חל? האם הפדיון חל או הפדיון לא חל? האם החומש מעקב בחלוי ספידים? בחלות החילול. ככה פשוט של הסוגיה, וכך לכל הלומד הרמב״ם. רשי לומד אחרת. רשי אמר, איך הוא לומד? לומד רשי, שם לכל חידוש עצור. מה החידוש? אכיל החוץ לכל מה שהיא תנחמש. להם שרשי סבור שיש איסור אכילו אפילו קודם שהמעשה רואה פני החומה. זה חצי שמחות אסורה. מה שהסברתי. אז אם כן, מה הייתה שאלת גמרא? שאם חומש מעקב, אומר רשי, חומש מעקב, אחיו החוץ לחומש, שייתן חומש. זאת אומרת, מה הכוונת רשי? חומש מעקב, החומש מעקב את האכילה מחוץ לחומה. בגלל שהאכילה הזאת היא אכילה של מחלות אסורות. זה חצי של איסור לפי רשי. מה שאין כן לפי הרמב״ם, הרמב״ם מביא כשאלה התוספות. דהיינו, שיש הדיון במעשה שני קודם שהוא היה פני החומה, ומעשה שני אחר שהוא היה פני החומה. קודם שהוא היה פני החומה, הביא הרמב״ם וגם כן התוספות כנראה, שניהם הבינו, זה לא איסור אכילה. אלא זה איסור עשה, בצד הכסף יהיה אותו. אז אם כן, מה הייתה שאלת הגמרא? שהגמרא שואלת, האם חומש מעקב, חומש אינו מעקב? שאלת הגמרא לא התייחסה, לא מתייחסת לנושא של איסור אכילה. אין איסור אכילה. אפילו לא נתן את הקרן, אין איסור אכילה. אז איך הם מפרשים את הבעיה של הגמרא? גוף אכילה. האם חומש מעקב את גוף אכילה, או שחומש אינו מעקב את גוף אכילה?
מתי
איסור אכילה זה מספר שיותר בעצם? לפי תסס. מתי באה במה ומחות?
מתי
קפייה? קפייה
זה
מהתחלה של השני שלו? לא, כתוב
בתורה
שיש, הקפייה ואני רוצה...
אז לא שיש לו עבידה.
נכון, בדיוק. יש לו
עבידה,
בדיוק,
בדיוק.
יש לו עבידה לא נכנס, בדיוק. יש לו אמצעי. האמת היא שאם נגיד כמו התוספות במציאה, אם נגיד שהשיטה של התוספות במציאה זה כמו השיטה של התוספות במקור, שאין שום איסור לאו, בגלל שלא מדובר באיסור אכילה, זה דין של בצעת הכסף, אז לפי זה, הבעיה של הגמרא, כמו שאמרתי קודם, זה על גוף אכילה, כמו שאמרנו ברמב״ם, אז אי אפשר להביא ראיה לכאורה מהסוגיה בברכות, יש גם סוגיה בברכות, לא יודע אם ראיתם את זה. הגמרא גם כן שם אומרת אין חומש מעקב, בגלל שפה מדובר בברכות באיסור אכילה ממש. השאלה האם אפשר לצייר אותו בזימון, כך השאלה של הסוגיה בברכות, האם יש צירוף לזימון או שאין צירוף לזימון. בגלל ששם בברכות, שם מדובר באיסור אכילה ממש. השאלה האם אפשר לצייר אותו לזימון, בגלל שאנחנו יודעים כל דבר שאינו ראוי לאכילה, אז אינו ראוי לצייר לזימון. אז אפילו נגיד שכל שבו נתן את החומש, אין איסור אכילה, ובמילא, אז זה הערב זה 9:30. כן, כן, בטח, אבל לא, בסביבה. אז אפילו נגיד שכל שבו נתן את החומש, אין איסור אכילה, ובמילא הוא מתקרב לזימון, אבל עדיין יש לומר, שעל העשה שבצעה בכסף יעשה, ועדיין עובר. כל שלא נותן את החומש. ובכל, שאין היה מהסוגי בברכות לנושא שלנו. שהנושא שם בברכות, בכל השונה לגמרי מאשר הנושא אצלנו. בכל זאת, אני חושב שהמחלוקת הזאת היא נכונה. יש מחלוקת יסודית טוב, בגלל שבתוספות, והמחלוקת הזאת, במעלה היא יסודית מאוד, בהבנת כל הסוגיה, ובהבנת הסוגיה, השאלה שגמר שואל שם במציאה, וגם חומש שמעקב או לא מעקב. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. או שאפשר להגיד שמעשה שני, קודם שרק פני החומה זה חצי של מחלות אסורות, או שאפשר להגיד שעדיין בעצם מחלות אסורות אי אפשר להגיד, אבל יש איסור עשה שמסעת בכסף להיות זאת. והלכת למקום, משאיר לך שם עוקר עכשיו. כך שתי אפשרויות אלו קיימות בנושא של חומש מעקב או אין חומש מעקב. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נושא קטן. זה מה התוספות שהזכרנו פה. התוספות אצלנו בסוגיה, ביקוף תוך חצי מלאו. הגמרא הביאה אחרי אז קטע ראשון, יש עוד קטע, עוד פסקה. ראינו, הפסקה של לא מעשה שני. בהמשך, פשיטו לא צריך את זה נפטור, לא נפטור כהלכתן. הוא פדע את מעשה שני, לא פדע את זה כהלכה. דהיינו מעשה שבדו אגב הסימון. שהוא פדה את זה על מטבע בלי צורה, בלי החותמת. דרחמון אמר, מצאת הכסף בידך, דבר שיש לו צורה. כל זה לגבי מה? לגבי מעשה שני. מה עם הקדיש? הקדיש שחילו אגב בקרקע, דרחמון אמר, ונתן הכסף וקם לו. אומר התוסף, ונתן הכסף וקם לו, אז מה החידוש? החידוש הוא, מכיוון שהוא עשה את החילוב אגב בקרקע, הוא פדה את זה בקרקע, אז הפדיון חל רק מדרבנה, רק ברמה של דרבנה. ברמה של דרבנה, הפדיון לא חל. למה? בגלל שעומד התורה, יצא את הכסף ביום חל, דבר שיש מצוע. או סליחה, הפסוק השני, ונתן הכסף בקום לא, שהפדיון צריך להתפצע על ידי מה? על ידי ניתן כסף. במקום לתת כסף, מה הוא עשה? חילוב אגב בקרקע. אז הפדיון כנראה פדוי רק ברמה של דרבנה. זה החידוש של משנתנו, שאסור לפנות, אסור לטרטר, דבר כזה. אוקיי? אומר התוסף פה, התוסף השלישי, נתן הכסף וקם לו. שואל התוסף שאלה, קודם כל הוא אומר, אין הפסוק כן. אין פסוק כזה. בצורה שהפסוק מופיע בגמרא, ניסוח כזה לא קיים בתורה. אלא ביוסף 50 כסף ערך עליו וקם לו. בדרך השס לקצר, ולומר בלשון אחר קצר. אומר דרך השס. שחזר כנראה, הקימו פסוקים, או שקיצו פסוקים, כי ההיא לפרק הדר, הבחנים ביהם ודברתך, לא מצו. זה לא המצב היום, בגלל שאילו ייווצר מצב כזה, אף פעם לא יהיו מתפללים. הגמרא אומר שהבחנים ביהם שזעם, שכעס, לא התפלל. שנאמר, בצר על יהיה. אוקיי, לא פוסקים ככה. מה?
אפילו
יומיים,
אפילו שלושה.
לא, אני מדבר על... במצב שאין לו איש ודעת, שלא יכול לקבל. אבל הלכה, המשתברו אומר שאנחנו, בזמננו, אנו, דאבוננו, בכלל לא מתקבלים. אז אם כן, אי אפשר לסמוך על זה להלכה. ובפרק הרואה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. אוקיי, לא לזה התקבלתי, כל זה לדבר הקדמה. בקושי של רבי, שאלה תוספות השאלה העיקרית, נאים בקצר דווקא. למה לא נתעקש ונגיד שצריכים דווקא כסף? בגלל שמה כתוב בתורה? ונתן הכסף וקום לו. ואפשר להניח שהתורה התקנה בכסף דווקא. וכי כן נשווה כסף ככסף, נגיד שאפשר גם כן להשתמש בשווה כסף, אין צורך דווקא לכסף. אומר התוסף, אי אפשר להגיד את זה. למה? חודר הוא אומר, וגם במזיקין, מה צריכים לקרוא? יושב רבות שווה כסף ככסף. אצל מזיקין, הגמרא במסכת בבא קמא, מהמפורסמת ששם יש צורך בגזירת הכתוב. בלי גזירת הכתוב, אנחנו לא היינו מפעילים את הדין של שווה כסף ככסף. דווקא בגלל שיש פסוק, יושב. ואצלנו, לא כתוב, זה רק הכתוב. כתוב בתורה ונתן הכסף, וכל לא. אז בהגדש, אין שום ספק שאנחנו מתעקשים דווקא פדיון בכסף. אי אפשר בדרך אחרת. יום, אם כן אפילו קרקע נמי, ומילא אומנותי קרקע, אם אנחנו נקבל את זה, אז למה אי אפשר לתת בקרקע? אז בגלל זה אומר התוסף, אומר לי, מכלל ופרטי נפקא, ובלי סוגיה מסכת בחורות. מה אתם אומרים לקושה הזו?
קשה.
למה?
כתיב וכם לא, כמו שהגמרא שלנו מבעט קרקע וכם לא, ככה היינו מעטים קרקע וכם לא. אפילו קרקע נמי, מנהל הלימודי קרקע, הגמרא שלנו בלי פרשה, מי הייתה קרקע? בגלל שכתוב וכם לא.
לא, השאלה שהתוסות שואלים, בנזיקין הגמרא אומרת שאילולי הפסוק של יושב, למה שווה כסף ככסף, עכשיו גם כן היינו מתעקשים. ואצלנו אין שום פסוק אחר, חוץ מהפסוק מה שהתורה אומרת, ונתן הכסף במקום לא. אז מה פתאום שנחשוב שיש מקום להשתמש במשהו אחר?
הראשונה.
נדבר על הקושה הזאת.
אחד השנייה
זה ידעתי. ועוד, ואם כן, אפילו כך ידעתי. אז אני חשבתי שהקושה לא מלחידה. בגלל ככה. בגלל שבקניינים, את מה שהקניין הוא בכסף, מה אנחנו רוצים? נכון, אבל אני אומר ככה, שאם הקניין הוא בכסף, רוצים את השוויות. זה מה שאנחנו מתעניינים. מתעניינים בשוויות. לא צריכים דחתי מטבע. אז לא צריכים פסוק, כדי לעבוד שווי כסף בכסף. נכון שבנזיקין ובתשלומים אחרים, הייתי אומר ששם לא ילום שווי כסף בכסף. אלא אם כן יש לנו זה עוד הכתוב. אבל הייתי אומר שאצלנו אין צורך זה עוד הכתוב. דבר שיש, כמו שאמרתי, שתי הלכות. כך לכל נראה לי. זאת אומרת, שם בנזיקין, או בתשלום אחרים, הייתי אומר ששם צריך דווקא לתבוע מטבעות. אז זה גזירת הכתוב, לא גזירת הכתוב. זה אומר לנו, לעבוד שווי כסף מכסף, שיכול להשתמש גם כמשווי כסף. מה שכן אצלנו, הייתי אומר שהדברים שונים גם, חילול הקדש, מה זה חילול הקדש? האינטרס של הקדש זה לא כמו בנזיקין ובתשלומים אחרים. שם האינטרס, אין שום ספק, זה לשלם לו על העדר. אז אם כן, אילולי הגדרת הכתוב של יושב רב ושווי כסף וכסף, לא היינו מסכימים לזה. מה שהגן אצלנו, מדובר בחיל הנגש, סתם כנייני. בטח ששווי כסף וכסף. למה זה צריכים פסוק? אני חושב, אתה שומע אותי. אני חושב שיש הבדל עקרוני בין שני התחומים. הבדל עצום בין שני התחומים. שבתחום של נזיקין ובתחום של תשלומים, שם התורה כנראה טובה דווקא כסף. אז אם כן, על זה יש לנו צורך, בזוות הכתוב, והגיד לנו שגם כשווה כסף וכסף. והשגיד בהקדש, פה כשאנחנו מדברים על נתן הכסף במקום לא, פה הכסף מתפקד בתור קניין. ונתן הכסף בגלל שיש הבדל בנזיקין, בתשלומים, לבין הקדש. פה מדובר בחילו. חילו הקדש, פיגם הקדש.
הסוג אומר,
בקריאה
כשהרחת
ממך
המקום,
אז
יש לך
את כל הטכניקה
הזאת,
היה וכדי שאתה יכול להגיד. אבל אם אנחנו רוצים לחלק להבחין בין התחומים האלו מבחינת התפקיד המגמה של הכסף. מה מגמת הכסף בהקדש? מה מגמת הכסף שם בנזיקין ובתשלומים אחרים? אז אני אומר ששם בנזיקין ובתשלומים אחרים, המגמה של הכסף, כמו שאמרתי, הוא עשה נזק, אז אני צריך לשלם על זה. מה שאין כן בהקדש, טוב, מה שהתורה מתעניינת, בחילול, באקט של חילול, באקט של פדיון, זה דבר אחר לגמרי, לשלם לגמרי. אז זה סברה, אני אומר סברה, להבחין מן התחומים.
היחידות כסף
יש איזה מטלפן.
קרקע,
שווה
כסף,
הם
גם שווים כסף.
אפשר לשלם הנזק, גם... לא, אבל אני אומר לך שקניין כסף, בשני התחומים האלו, האופי של הקניין שונה בין תחום אחד לחברו.
אני מנסה
להבין שהייחודיות
של כסף זה
שאפשר לתתן
אותו. אם נסכים שיש ייחודיות בכסף זה
שמתלתן. אני לא התייחסתי בכלל לאפשרות של צלצול, לא אפשרות של צלצול. אני אומר התפקיד, איך שהקניין כסף מתפקד בתחום אחד, שונה מהתפקיד של כסף בתחום השני.
מה זה התפקיד של כסף?
אז זה מה שאני אומר, התפקיד של כסף שם אומר את התורה, שהאדם שעשה את זה, צריך לשלם על זה.
אפשר לשלם בקרקע.
לא, אי אפשר. התורה מתעקשת שם על כסף, אלא אם כן, יש זירת הכתוב של יושי ובאבא של כסף וכסף. מה שאין כן פה, זה חילו הידש.
למה
אני רוצה
להגיד בסברה, בנזיקין,
ככה אני מנסה להגיד.
תפקוד מיוחד של לשלם על הנזק.
נכון.
אז אני אומר, בנזיקין, לא ראינו, הייתי מזיק למישהו, ואני אומר, אני אתן לך הבית
בשביל הנזק.
אבל
התורה חולקת עליו.
לא, אבל דיברת על
זה ממש
סברה. ברמה של סברה, אין שום תפקוד מיוחד לכסף.
אז כל מסכת בבא קמא, מי שמכיר מסכת בבא קמא, מכיר את האופי של תשלומי נזיקין, מדובר בתשלומים כדי לחסות את ההזק שגרמתי, שעשיתי. מה שאין כן, בתחילו הגדר שהייתי אומר שזה שונה לגמרי. לא, אתה לא שונה את זה ראשון. כאן אני חשבי, אם אני לא טועה, דומה לי שהיסור הזה תמוד ברב חיים, ברב חיים הלוי ורמב"ם, בנושא של חילול נפש שני. אז צריך לראות שם את
הפסקים.
זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו, רגע, אני אומר ככה.
צריכים לחלט את המעשה שני למשל, שזה לא יש. יש לא חלק של ההם שלאות של המעשה שני. המעשה שני זה בכלל בקושה של בכלל לא עולה במעשה שני, מסיבה מאוד פשוטה. בגלל שכל השני שלו זה שר יזר, אז נחמר, זה אף פעם לא נכנס לסיכון של המעשה, זה שפתות, נצא לך יזר בידך. מה הבעיה? שאי אפשר לשלם את המעשים, מה אתם אפשר לשלם את המעשים, זה כדי שצריך צורה. אבל הסימון הוא גם כן כזה, זה הדבר הכי שמעולד. אבל כסף זה בכלל לא נכנס לתמונה. אי אפשר להשתמש בדבר שהוא לא כסף, במעשה שני. כל השאלה היא לגבי הקדש.
אני לא אומר הקדש, כן זה. הקדש שחיל אגב בקרקע, זה פדוד לבנה. אה, בסדר, זה.
יש עוד שאלות, צריכים
לתת על הקדש. השאלה לגבי הקדש, כשהתורה אומרת ונתן הכסף זה כאן לא, חילו הקדש. אז באיזה תפקיד ונתן הכסף זה כאן לא? שהתוספות אומרים שאין פסוק כזה. אבל תוספות, כמו שאומרים, כמו שהתוספות הביא, שהם מקיבים דברים כאלו ביחד, זה לא פעם ראשונה ולא פעם נכון. אז יכול להיות שיש הבדל בין הקדש ובין תשלום נזיקין. זה מה שאני אומר. שבתשלום נזיקין, שכוונתי לחסות את העזק שעשיתי, שכוונתי, אז אם כן, שם הייתי אומר שאני חייב דווקא לשלם כסף. שווה כסף, כמו שאתה ניצאת קודם, נותן לו את הבית שלי למשהו כזה. כנראה זה לא יחסה. בגלל שהוא, התורה מחייבת אותי לשלם כסף. בעד נזק שעשיתי. מה שאין כן, אז זה הגדול שאומר את התורה, יושב לי דבר שווה כסף בלי כסף. מה שאין כן בהקדש, שמדובר בחילול הקדש, בפדיון הקדש. למה אני יכול לתת עוד סברה? אתה רוצה עוד סברה? בגלל שהתורה אומרת... מה? זה לא העניין, למה הקדשתי משהו? העניין הוא כשאני מחלל את ההקדש, כשאני פונה את ההקדש, אז אומרת התורה, בצד הכסף להיות לו, להקל עליי. במקום להביא את כל העומר של הפעילות בירושלים, אומרת התורה, יש לך אפשרות, יש לך יכולת לבדוק, לחלל, ואז בצד הכסף להיות לו, הלך לרחוק אותו. אז מה הכוונה של התורה? למה התכוונה התורה פה? כוונה אחרת לגמרי. אין הכוונה דווקא בקניין כסף בתור מה, כמו מטבע משלם ועל איזה עזק שגמרתי שעשיתי. אלא הכוונה היא אחרת לגמרי, חילול. חילול על מה? פה לכאורה הייתי אומר שאין צורך לזירת הכתוב שווה כסף ככסף. למה אי אפשר להשתמש בשווה כסף? אוקיי, בסדר, זה סברה. אתה לא רוצה לקבל את זה, אני לא יכול להכריע פה, זה בטוח. אוקיי, עכשיו אנחנו ברחנו מהסוגיה של טבע. לא ברחתי לגמרי, אבל הסוגיה הזאת היא סוגיה קשה מאוד. אז קודם נתחיל, אני חושב, רק נקרא את התוספות למעלה, ואז נגלוש בסוגיה בדף מבית למבית בגיל המעל. לא כך רשמתי? אני חושב שרשמתי את זה בפעם הקודם בכל התחובות. אז יש פה התוספות למעלה, כל השאלה, כתוב במשנה בו את הטבע שאי אפשר לטפל את הטבע. הכוונה שנים קדמוניות, כן, כן, נכון. אז השאלה לגבי טבע, האם טבע כן אפשר למוקצה, לא אפשר למוקצה. אז פה התוספות מביא את הסוגיה בנימו עוד אמינים רבה בפרק קירו, טבע מוכן לעת השבת. טבע, כמו שהפרשני המשנה מפרשים את המילה הזאת, טבע טוב לא, לא טוב. יש דבר שעדיין לא מאוסר, אז זה טבע, אבל אומרת מה שאנחנו מכירים, הם גימו, טבע מוכן לעת השבת, שאם עבר בתקנון, בתוקה, אדם יכול לתקן את הטבע, והיינו להפריש מה שמותר עליו להפריש, אז אם כן, העסק מוכן. אז אם כן, שואלת הסוף, למה כתוב במשנה שלנו שלגבי טלטול הטבע נחשב למוקצה, ועשו לטלטול את הטבע, ואנו הגמרא אומר שמה שטבע באופן עקרוני מוכן להיות על שבת, שלא אבא בתקנון מתוקן, אפילו בשבת, אומר את הסוף, לא, הני מי לי נביא כלכלי מהכונו, זה סיפור אחר לגמרי שמה הגמרא במביא בו. כל הסוגיה שמה, התיקון שהוא רוצה, אנחנו נלמד את הסוגיה בעוד דקה, כל התיקון שהוא רוצה לעשות, כל זה לגבי מה? האיסו של ביטול כלי מהכנות, שלא החמירו כמו לא נמצא אותו בידיים. אי אפשר להשוות בין שתי הסוגיות. סוגיה אחת, דהיינו הסוגיה אצלנו מדובר בתיאוטור. תיאוטור, אנחנו מחמירים את הטרור. ביטול כלי מהכנו, אדם שתיקן את הטרור, אז עכשיו הטרור מוכן, אז זה כבר בעצם הרבה יותר קל. כך התוספות מנסים לעשות איזו הבחנה בין שתי הסוגיות האלו. סוגיה שלנו עוסקת בטילטור, וזה דבר חמור. טילטור מוקצה זה דבר חמור מאוד מהתוספות, אי אפשר לפטר יותר. הסוגיה שמה עוסקת בשאלה אחרת, היינו ביטול כלי מהכנור. ואני אומר את המחוק הזה לשלמים, מה בעצם האיסור בביטול כלי מהכנור. אז נקרא את המשנה. המשנה אומרת, מבית ובבית, קודם נקרא את המשנה. המשנה אומרת, אין נותנים כלי תחת הנר, בשבת כמובן, לקבל בו את השמן. אומר רש"י, שני טעמים. מסביר רש"י, למה אי אפשר לקבל את השמן המטפטף? בשום בשמן מוקצה הוא. וכסוב, אין כלי ניפו בשבת, זה לצורך דבר ניצר. עמדת המלחמיה, בפרק כל הכלי. המלחמיה זו אין, יש מחוג בין המלחמיה לחכמים. חכמים טוענים שאפשר לתת כלי.